ברוכים הבאים ובוקר טוב לעוד שבוע טוב, לעוד שבוע של שידורי קשת. שיעורי התורה של ישיבת הר ציון, היום יום ראשון, והיום אנחנו שומעים שיעור מפי הרב יעקב מידן על מגילת איכה. אחרי השיעור יהיה לנו כרגיל שיעור קצר בהלכה יומית מפי הרב יוסף צפי רימון. עכשיו הרב מידן, מגילת איכה.
שלום לכם. בשיעור הקודם עסקנו בפרק א' בעיקר בבדידות, שהיא תוכנו של הפרק, בדידותה של ציון. ראינו שביטוי כמו אין למנחם ודומיו חוזרים 5 פעמים בפרק. ראינו את כל רעיה בגדו והיו לה לאויבים. ראינו את קראתי לה מאהביי הם הרימוני. ראינו את כל אויביי שמעו רעתי ססו כי אתה עשית. תחושת הנבגדות של ציון, הסברנו אותה לאור הברית שהייתה בין צדקיהו לבין כל עמי האזור, צור, צידון, עמון, מואב, אדום. כולם שלחו את צדקיהו לעמוד בראש המרד ובראש הברית עם מצרים נגד נבוכדנצר, וכולם סובבו את הגב ברגע שנבוכדנצר בא לירושלים. לא רק סובבו את הגב, אלא גם מחאו כפיים, באו לעזור לבבלים, להיות סוחרי העבדים שקונים את בני ציון לעבדים אחר כך. ותחושת הבגידה הקשה היא שבאה לידי ביטוי בפרק א', איכה יושבה ודד ואין לה מנחם. לדבר הזה התייחס בהרחבה גם הנביא יחזקאל בקובץ נבואות העמים שלו. קובצי נבואות עמים יש לנו אצל כמה נביאים. יש קובץ נבואות עמים אצל ישעיהו, קובץ כזה אצל ירמיהו, קובץ כזה אצל יחזקאל, גם אצל עמוס. אבל אצל כל אחד מהם הקובץ מביע דברים אחרים ונובע מסיבות אחרות. ואני רוצה שאנחנו נתרכז בקובץ נבואות העמים ביחזקאל, ובעיקר במה שמופיע בפרק כ"ה וגם קצת אחריו. וכך כותב יחזקאל בכ"ה: ויהי דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, שים פניך אל בני עמון והנבא עליהם, ואמרת לבני עמון, שימעו דבר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני אלוהים, יען אומרך, האח אל מקדשי כי ניחל, ואל אדמת ישראל כי נשמה, ואל בית יהודה כי הלכו בגולה. לכן הנני נותנך לבני קדם למורשה, וישבו תירותיהם בך, ונתנו בך משכניהם, הם היוכלו פירייך, והם הישתו חלבך. ונתתי את רבה לנווה גמלים, ואת בני עמון למרבת צון, וידעתם כי אני אדוני. כי הוא אמר אדוני אלוהים, ינמך אחה יד, ורק אחה ברגל, ותשמח בכל שטחה בנפש על אדמת ישראל. לכן הנני נתיתי את ידי עליך, ונתתיך לבז לגויים, והכרתיך מן העמים, ועבדתיך מן הארצות, אשמידך וידעתה כי אני אדוני. הפורענות שניבא יחזקאל על בני עמון, זוהי בעצם בקשת נקמה של השם מבני עמון על השמחה לעד שלהם, למה שקרה לישראל ביום החורבן. עמון, כפי שראינו בירמיהו כ"ז, היו מבעלי בריתם של ישראל, וברגע שהחורבן בא על ישראל, הם מחאו כפיים, מחאו יד, רקעו ברגל ונהנו מסבלם של ישראל, ועל כך מבקש יחזקאל נקמה, ממש כמו ירמיהו אצלנו באיכה כאן בפרק א', בשני הפסוקים האחרונים: שמעו כי נאנחה אני, אין מנחם לי, כל אויביי שמעו רעתי ססו כי אתה עשית, הבאת היום קראת ויהיו חמוני. תבוא כל רעתם לפניך ועולל למו כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות אנחותיי וליבי דווי. בקשת הנקמה. יחזקאל ממשיך באותו פרק, פסוק ח': כה אמר אדוני אלוהים, יען אמור מואב ושעיר, הנה ככל הגויים בית יהודה. לכן הנה נפתח את כתב מואב מהערים מערב מקצהו וכולי. שוב, מואב ושעיר נהנים, כמה שהיהודים חלשים, הם ככל הגויים, אין להם שום פריבילגיה בכך שהקדוש ברוך הוא עוזר להם, הם גוי רגיל לגמרי. שמחה לעד שיחזקאל מסיים אותה: ובמואב אעשה שפטים וידעו כי אני אדוני. הוא ממשיך ומדבר על אדום. כה אמר אדוני אלוהים, יהיה לעשות אדום במקום נקם לבית יהודה, וישמו השום ונקמו בהם. לכן כה אמר אדוני אלוהים, ונתיתי ידי על אדום, והחקרתי ממנה אדם ובהמה. ונתתי החורבה מתימן, ודדנה בחרף יפולו. ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל, ועשו באדום כאפי וחכמתי, וידעו את נקמתי נאום אדוני. דברים דומים אגב על אדום אומר גם ירמיהו, אבל בכך אנחנו נטפל בפרק ד'. מכל מקום נזכיר, עמון, מואב ואדום היו בעלי בריתו של צדקיהו בנבואת המסרות והמוטות בירמיהו כפזיין, במרידה נגד נבוכדנצר שירמיהו עצמו הזהיר מפניה. יחד איתם בברית הזאת היו גם צור וצידון. בואו נקרא את מה שאומר חזקאל בפרק כפזיין. נתחיל מפרק כפף. והיא ב-12 שנה באחד לחודש היה דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם, יען אשר אמרה צור על ירושלים, האח, נשברה עד אלתות העמים, נשא בה אליי, אם עלייך חורבה. לכן כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך צור, ועלייתי עלייך רגועים רבים, כי העלות הים לגליו. שוב, צור נהנית מחורבנה של ירושלים, היו שתי ערים מתחרות על המסחר, ומי תהיה גברת ממלכות, והיא אומרת, אם עלייך חורבה ונהנית מפורענותה של ישראל, ויחזקאל מבטיח לה גם כן נקמה על עצם ההנאה מחורבנה של ציון. על כך, כאמור, מקונן כאן גם ירמיהו, הוא מבקש נקמה מן האויבים. הבדידות וחומרתה של הבדידות, מעבר לחורבן וכל מה שקשור בו, מוכר לנו כפורענות גם מספר הפורענות הידוע, ספר איוב המתאר את ייסורי איוב. בדרך כלל אנחנו מכירים באיוב את סיפור המסגרת, עליו גדלנו, ושם מתוארים בעיקר איסורים גופניים ברכוש ובמשפחה. ניקח אולי את הדבר הקשה ביותר, איוב פרק א', והנה רוח גדולה באה מעבר המדבר, ויגע בארבע פינות הבית, ויפול על הנערים וימותו, ואם עלתה רק אני לבדי להגיד לך, הנערים הם עשרת בניו שמתו. אחר כך השטן ממשיך, ו... כתוב פרק ב' פסוק ז', ויצא השטן מאת פני אדוני ויך את איוב בשכין רע מכף רגלו עד קודקודו ועד קודקודו, ויקח לו חרס להתגרד בו והוא יושב בתוך האפר. נראה לנו שאלו הם איסורי איוב. שרים יד אחר כך אומר איוב, איוב עד יום יוולד בו ועלה אל האמר אור הגבר. אם כן, מה הם איסורי איוב? אובדן רכושו, הופיע לנו בפסוקים שלו, קראתי כרגע, אובדן בניו וגופו שמתמלא בשכין רע. והקורא תוהה, אמנם על איסורים כאלה כבר אדם מתחיל לחרף ולגדף את קונהו, ואף שאמרו לנו חז"ל, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, עדיין דומה שיש קושי במעבר של איוב מלהיות תם וישר ירא אלוהים ושר מרע לאדם המחרף ומגדף. אבל קריאה יותר מדוקדקת בפרק מתארת את הרעים שבאים אליו ושותקים במשך שבעה ימים. איש איננו פותח את פיו בנחמה. ורק אחר כך, אחרי כן, פתח איוב את פיו ויקלל את יומו. השתיקה הזאת איננה מקרית. אחר כך איוב יאמר לרעים, אחרי דבריו של אליפז בפרק ו', יאמר איוב פרק ו' פסוק ת' ו', החי בגדו כמו נחל, כאפיק נחלים יעבורו. הקודרים מניקח עליהם ויתעלם שלג, בעת יסרבו נצמתו, בחומו נדעכו ממקומם, ילפתו אורחות דרכם, יעלו ותוהו ויובדו. הוא מתאר את אחיו, איוב הוא מיושבי ארץ קדם, מיושבי המדבר, אנשים שמצפים. מדי זמן רחוק מגיע נחל זורם, שממנו יכולים לחיות, והנה הנחל הזורם משנה פתאום את דרכו ועובר למקום אחר, והאדם שקיבה בצימונו לנחל שירווה את צימונו, פתאום מגלה שהנחל שתה. כך איוב עם רעיו מתאר החי בגדו כמו נחל, ומתאר את מצוקת בדידותו. בהמשך הספר מתברר שמצוקת בדידותו היא חמורה מכל מצוקותיו, וכך הוא יאמר בפרק י"ט, יתאר את הקדוש ברוך הוא ויאמר עליו: ויחר עלי אפו ויחשיבני לא חצריו, יחד יבואו גדודיו ויסולו עלי דרכם ויחנו סביב לאולי. גדודי הקדוש ברוך הוא יבואו אם כן כדי להתנפל עליי ולעשות לי צרות. מי הם גדודיו של הקדוש ברוך הוא? הוא ממשיך ואומר: אחי מעלי הרחיק ויודעי אך זרו ממני, יהיו לי זרים, חגלו קרוביי ומיודעי שכחוני, גרי ביתי ועמותיי לזהר תחשבוני, נוכרי הייתי ביניהם, לעבדי קראתי ולא יענה, במופיע אתכנן לו, רוחי זרה לאשתי וחננותי לבני ויתני, גם אבילים מעשו בי, יקומי יקומה וידברו בי, תיאבוני כל מתי סודי וזה אהבתי נהפכו בי, באורי ובבשרי דווקא עצמי והתמלטה באושני, חנוני חנוני אתם ראי כי יד אלוה נגע בי, למה תרדפוני כמו אל ובבשרי לא תסבאו. הוא מתאר את בדידותו. זו דומה גם בהמשך אחר כך בפרקים כפתת למד, דומה שבדידותו היא מצוקתו האמיתית. כל עוד אדם יש מי שינחם אותו, שיתחלק איתו במצוקתו, יותר קל לו, גם כשעוברים עליו ייסורים קשים. שנוספת לזה הבדידות, מתברר שיש מישהו שאולי אפילו יותר גרוע ממה שיקרא השטן את איוב, והם הרעים. סוף הספר הרעים צריכים לבקש מחילה מאיוב, וסוף טוב. אבל אנחנו יכולים להבין מהי בדידות. על מעין בדידות כזאת, כשמדובר מבחינה לאומית, מעין בדידות כזאת מתאר כאן ירמיהו את ציון. ואם כבר השווינו את ציון בירמיהו לאיוב האיש, ניתן לא רק את ההשוואה ביניהם אלא גם את ההנגדה ביניהם. איוב, ואין צורך להביא את הפסוקים, דברים מוכרים, מאשים את הקדוש ברוך הוא ואת חוסר צדקת משפטו בצרותיו שלו, של איוב. ירמיהו נוהג כמובן בדרך אחרת, וכך הוא אומר: היו צריה לראש אויביה שלו, כי אדוני הוגה על רוב פשעיה, עול עליה הלכו שבי לפני צר. הוא ממשיך ואומר: חטא חטאה ירושלים, על כן לנידה היה אתה. הוא ממשיך ואומר: תומעתה בשוליה לא זכרה אחריתה, ותרד פלאים אין מנחם לראה אדוני אתוני כי הגדיל אויב. הוא ממשיך ואומר: נסקד עול פשעי בידו, יסתרגו עלו על צברי, יכשיל כוחי, נתנני אדוני בידי לא אוכל קום. הוא ממשיך ואומר: צדיק הוא אדוני, כפי הוא מראיתי, שימונה כל העמים ורום החובים בתולותיי ובחוריי הלכו בשבי. ראה אדוני כי צר לי, מאי חומר מהו, נאפק ליבי בקרבי, כי מרו מרעיתי, מחוץ שקלה חרב בבית כמוות. הוא ממשיך גם בנקמה ואומר: תבוא כל רעתם לבניך ועולה למו, כאשר עוללת לי על כל פשעי, כי רבות הלכותיי ולבי דברי. ירמיהו יחד עם הקינה מצדיק את הדין, יודע שהוא כביצק כנקנת ישראל לא היה בסדר. הוא אומר: צדיק הוא השם כפי הוא מראיתי. הוא מדבר על רוב פשעי, הדברים שכל כך חסירים אצל איוב, אבל אצל ירמיהו נביא השם כל כך ברורים. ואשר לכם, ודווקא בגללם, הוא יכול באמצע תיאור יסוריו לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולהגיד: ראה השם אתוני, והוא יכול לסיים את ספרו בפסוק: השיבנו אדוני אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם. וכך סיימנו את הדברים המצומצמים שרצינו לומר על פרק א'. נעבור לפרק ב'. ורק אזכיר שלא ברור מהו סדרן של הקינות, אבל הסדר איננו כרונולוגי. אבל קינות עוסקות כל קינה בנושא שלה, אנחנו נראה את זה על פי סדר הקינות, ולא נעבור לסדר כרונולוגי אפשרי. פרק ב' עוסק בחורבן עצמו, בחורבנה של ירושלים, בחורבן המקדש. מדבר כאן לא מעט על חורבן המקדש. איכה יעיף באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. הדום רגליו של הקדוש ברוך הוא המקדש. אנחנו מכירים את זה מתהילים, ורוממו השם אלוקינו והשתחוו להדום רגליו קדוש הוא, כוונה למקדשו. בדרך אחרת מתבטא יחזקאל כאשר אומר בפרק ממגימל, פסוק זין, ויאמר אליי בן אדם, את מקום כיסאי ואת מקום כפות רגליי אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יתמוד בית ישראל את שם קודשי ומלכם בזנותם ופגרי מלכם במותם. הוא מדבר על המקדש, והוא קורא לו מקום כיסאי ומקום כפות רגליי. ארון הברית, מה שנזכר ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, זהו אדומו, והקדוש ברוך הוא לא זכר אדום רגליו, והשחית את מקדשו. הוא ממשיך ואומר, בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל במלאכה ושריה. גדה בחור יף כל קרן ישראל, השיב אחור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה אכלה סביב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויערו כל מחמד העין, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. אוהל בת ציון כאן אוהל מועד, אם כי זה היה בניין. היה אדוני כאויב בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה, שיחת מבצריו, וירא בבת יהודה את הענייה והענייה, מדבר על ארמנות ירושלים. גם בספר מלכים פרק כ"ה הוא מונה מחד המחתא את בית השם ואת בית המלך ששניהם נשרפו. נדבר פה גם על בית המלך עם כל משמעותו לגבי עם ישראל. ממשיך ויחמוס כגן סוכו, ממשיך זנח אדוני מזבחו, ניער מקדשו, הסגיר ביד אוהב חומות ארמנותיה, הכל נתנו בבית אדוני כיום מועד. חשב אדוני להשחית חומת בת ציון, נת הקו, לא ישיב ידו מבעליה, ויעבל חל וחומה יחדיו ומללו, תמו בארץ שעריה איבד בשבר בריחיה, מלכה ושריה וגויים אין תורה, גם נביאה לא מצאו חזון מאדוני. מדבר פה על המקדש, מדבר פה על חומות ירושלים. דבר שמחבר לנו את מה שאנחנו קוראים 17 בתמוז עם 9 באב. כמובן יש להזכיר שבבית ראשון על פי פשטי המקראות זה לא היה ב-17 בתמוז, זה היה ב-9 בתמוז, תאריך שנזכר במספר מקומות. נראה למשל בירמיהו פרק למתת פסוק ב', ב-12 שנה לצדקיהו בחודש הרביעי ב-9 לחודש אופקי העיר, בחודש הרביעי, ב-9 לחודש, ב-9 בתמוז. המצור אגב היה שנה וחצי בדיוק, מיום ליום. הוא החל ב-10 בטבת של שנת 9, נגמר ב-9 בתמוז של שנת 11, כלומר שנה וחצי מדויקות. זוהי גם שיטתו של התלמוד הבבלי במסכת הענית. התלמוד הירושלמי טוען שחומת ירושלים גם בבית ראשון הובקעה ב-17 בתמוז. מכל מקום ירמיהו מדבר כאן גם על הבקעת חומת ירושלים. חשב השם להשחית חומת בציון, ויעבל חיל וחומה יחדיו ומללו, תבו בארץ שעריה איבד בשבר בריחיה. מדבר גם על חורבן המקדש. המקדש הוא צינור האינפוזי שדרכו אנחנו מוזנים מבחינה רוחנית, הוא צינור הנשימה שלנו, ננשום את האוויר שהוא לשד חיינו, את האוויר של הקשר עם הקדוש ברוך הוא. חרב המקדש, מחיצה של ברזל מפסקת, כל מה שיש לנו בקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא זה כאילו עושק בתורת חטאת, כאילו יקריב חטאת, עושק בתורת עולה, כאילו יקריב עולה. אבל מקדש שחרב, חרב צינור הקשר בין כנסת ישראל לאביהם שבשמיים. חומת ירושלים היא ביטוי למלכות ישראל כשלעצמה. מלכות ישראל, עצמאות ישראל, עוצמת ישראל כעם, החומה מביאה את העוצמה, את הכוח, את היכולת להיות עם עצמאי ולא תלוי ולא נגרר על ידי עמים אחרים. זה חרב כבר ב-17 בתמוז. כאן ירמיהו מתאר גם את חורבן החומה וגם את חורבן בית השם כאחד. זאת עיקר קינתו, לפחות בחלקה הראשון של הקינה השנייה. המשך הקינה, נעמוד על נקודה אחת, יש כאן ודאי נקודות רבות, נעמוד על פסוק כף בעיקר. ראה אדוני והביטה למי עוללת כה, אם תוכל לנשים פריים עוללי טיפוחים, אם יארג במקדש אדוני כהן ונביא. דומה אין פורענות גדולה מזאת, אם נשים אוכלות את ילדיהן, עד עד כך, הקורא עומד ותמה, האם עד עד כך ניתן להגיע, שאישה תאכל את ילדה, היש לך אם, שחיי בנה אינם חשובים לה מחייה שלה? נתקלנו אי פעם בדבר כזה? האמת היא שהתורה אומרת, בתוכחה בתורת כהנים נאמר, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. יש תיאור גדול בתוכחה של משנה תורה, הרכה וכה והענוגה אשר לא נסתה, חף רגלה הצג על הארץ מתענג ומרוך, תראה עינה בשחיקה ובבנה ובביתה ובשלייתה היוצאת מבין רגליה, כי תוכלם בחוסר כל בסתר, במצור ובמצוק, אשר יציק לך. או יבחה בשעריך. אוכלת את אישה, אוכלת את בניה. ואתה גם מוצא סיפור כזה. והמעשה ממש מופיע לנו במצור שומרון, במלכים ב' פרק ו' בימי אלישע הנביא. וכך נאמר שם בזמן הרעב, פרק ו' מלכים ב' פסוק ו', והיא מלך ישראל עובר על החומה, ואישה צעקה אליו לאמור, הושיע אדוני המלך. ויאמר על יושיעך אדוני, מאין הושיעך, מן הגורן או מן היקב? ויאמר לה המלך מלך, ותאמר האישה הזאת אמרה אליי, תני את בנך ונוכלנו היום ואת בני נאכל מחר, ונבשל את בני ונוכלהו, ואמר אליה ביום האחר, תני את בנך ונוכלנו ותחביא את בנה. המלך כששומע זה קורא את בגדיו, ועדיין השאלה, היש לך אם שהורגת את בנה כדי להציל את עצמה מרעב? לכאורה, אני מדגיש את המילה לכאורה, יש לנו על כך עדות מפורשת ביוספוס פלביוס בתולדות מלחמת היהודים והרומאים. אני קורא בספר ו' פרק ג' פסקה ד', אישה אחת מעבר הירדן הייתה בירושלים ושמה מריה בת אלעזר מכפר בית עזוב, בת משפחה נדיבה ועשירה. עם יתר המון הפליטים באה גם היא לירושלים ושם נסגרה במצור. העריצים, מתארת צבאות הקנאים או הבריונים, גזלו ממנה את כל הרכושה אשר הביאה אותה מעבר הירדן אל העיר, ואת שארית אוצרותיה ואת הצידה אשר השכילה להכין לה, היו חומסים ממנה חברי העריצים אשר פרצו אל ביתה מדי יום ביומו. והאישה מלאך חימה עזה, וכפעם בפעם חירפה וקללה את השודדים, כי אמרה להרגיזה ולמען יקחו את נפשה, אולם אף כי הרביתה להרעימם תמיד, לא חמל עליה איש לשום קץ לחייה. וכבר נראתה להכין טרף לזרים, כי לא נמצא עוד לחם בכל פינות העיר, ומפני זלפות הרב חומרמרו מאיה, ויבש לשדר ומצוקות הרב הוסיפו עוד להצית אש באפה. ובעת הצרה הזאת שמעה לכל זעמה לשכך רחמי אם ולקחה את ילדה, והוא היה יונק שדיים וקרא אליו, הוי עולל ומלל, למי ולמה אשמור עליך הפעם? הנה השונא עומד מחוץ והרב וריב אחיו משקלים מבית, הנה בית עבדים ונחלתנו בידי הרומאים, אם גם תהיה לנו נפשנו לשלל והרב ישית לנו קציר בטרם נעבוד את אלה והמורדים קשים לנו משני השפטים האלה יחד, מות היה לברות לאמך ולרוח רע להריצים. והנה, וגם למשל ולשנינה בפי החיים, כי רק הדבר הזה נשאר למלא עצת יסורי היהודים. לדברים האלה המיתה את בנה, ואחרי זאת צלתה אותו ואכלה את מחציתו, ואת הנשאר הניחה למשמרת. המורדים יראו לבוא אל ביתה, כאשר עלה באפם ריח זבח הרצח הזה, ואימו עליה כי שחטו אותם יד אם לא תראה להם את הטבח אשר הכינה, והיא קרא עליהם, עוד השארתי לכם מנה יפה. גילתה לפניהם את שארית בשר עוללה, פלצו את החזה את בשר האנשים עד אשר לא יכלו למוש ממקומם, ביניהם חשכו מראות, והאישה הוסיפה לדבר, אין לי הילד הזה, בשר מבשרהו פרי בטני, איכלו עלו אכלתי גם אני על ירח לבבכם מלב אישה, ואל תוסיפו רחמים מרחמיהם, ואם את האלוהים אתם יהיו ואות תבטאו בזבחי, ראו כי כבר אכלתי מבשרו וגם הנשאר יהיה לי לאוכלה. לדברים האלה יצאו אנשי הבית, האנשים מן הבית, אחוזי חלחלה, כי מורך ליבם לא נתן אותם לעשות את הדבר הזה לבדו, ועל כן השאירו את המזון להם השקולה. ושם המעשה הזה פשט בכל העיר וחזון הבלעות, לא מש מעיני איש ואיש, כאילו ידעו עשו את הדבר. ומני אז התחזקו הרעבים בכל תוקף לשים קץ לחייהם, ושיבחו את המאושרים אשר נאספו אל עמם בטרם שמעו ראו נוראות כאלה. המאורע הזה נודע במהרה במחנה הרומאים, אלה לא רצו להאמין לדברי השמועה ולנדו לאומללים, אך רבים עוד הוסיפו לשנוא את היהודים לדבר הזה. והקיסר הצטדק על המעשה לפני האלוהים וכו'. הדבר הזה כנראה קשור גם במה שהגמרא מספרת, על אישה שהייתה מודדת את בנה טפחים טפחים, ומביאה שקלים כמידתו, למקדש מרוב שאהבה את בנה. ייתכן ואפילו מסתבר שמדובר על אותה אישה, משמע אפשר להגיע לכזה דבר, ועדיין הדברים נראים לי בלתי מתקבלים על הדעת. ואני נוטה להסביר גם את התוכחה בתורה, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו אחרי המוות, כלומר מדרכו של רעב שהילדים מתים ראשונים, גופם חלש יותר, כוח הסבל שלהם קטן יותר, והם מתים ראשונים. נדבר עוד על הפסוק, דבק לשון יונק אל חיקו בצמה, עוללים שאלו לחם פורסן להם, הילדים מתו ראשונים, ואז בצר להם הורים במקום לקבור את הילדים אכלו את בשרם. זה דבר שעלול לקרות, כמובן במצבים חמורים במיוחד. צטניק בספרו על מחנה אושוויץ, קראו לו פיפל, מתאר תופעות כאלה, איך שילדים מתו ואנשים אכלו את בשרם ואפילו שחרו בבשרם. מתאר במקום אחד אב ששחר בגופת בנו. אלה דברים שעלולים לקרות בזלעפות רעב, כמובן קשות ביותר, קיצוניות ביותר. אבל לא שהם תיקח את בנה ותגיד חיי קודמי לחייך ותשחוט את בנה אם הוא כבר מת, זה סיפור אחר. מה שנאמר בתוכחה במשנה תורה שאמרנו, תהרה אינה באיש חיקה ובנה ובטה מיתת לאחד מהם מבשר בני אשר תוכל. לא תהרה אינה בבנה שתהרוג אותו, אלא כאשר כבר יש בשר, בשר הילד, היא לא נותנת אותו לאחרים, דבר שעלול לקרות. כמובן בזלפות רעב חמורות ביותר, אבל שהם תהרוג את בנה, זה אומנם קרה, קרה שם במצור שומרון, אבל האישה שהחביאה את בנה, כמובן כמובן שהחביאה את גביעתו, האימהות לא הרגו את בניהם, מדובר על בנים שמתו, וסיכמו, כה בואי נאכל היום את ילדך, נאכל מחר את ילדי, או להפך. והאישה שהחביאה את בנה זה לא כדי להציל אותו, זה כדי לשמור את בשרו לעצמה, אבל מדובר אחרי שהילדים מתו. לכאורה מהגמרא, מפלביוס יש תיאור אותנטי שאם הרגה את ילדה, אני אומר, אני מניח שמדובר על אותו סיפור, אבל הסיפור הזה הוא כמובן שטר ושוברו בצידו, והוא מעשה להסתור, והוא דווקא מוכיח את דבריי. החריגות של המעשה הזה, שזעזע את כל ירושלים, שזעזע אפילו את הגזלנים, החומסים האכזרים, שזעזע את מחנה הרומאים, שעל פי דבריו של פלאביוס, שזעזע גם את טיטוס, אני לא מאמין לו, אבל הוא כתב את תולדות חייו של טיטוס כדי לשבח אותו. אבל על פי המתואר פה זה יזע גם את טיטוס, האישה שמתוארת גם כמשוגעת וכחולה בנפשה. המעשה הבודד שזה קרה, עד רבה, דומה שמוכיח את ההפך הגמור, שדבר כזה איננו אמור ולא קרה בשום מקום אחר. ועדיין לא סיימנו את הפסוק שלפנינו, עדיין אנחנו צריכים לדבר גם על חלקו השני, אם יערג במקדש השם כהן ונביא. אציין רק לקראת סוף שהפייטן אכן כנראה מבין, הפייטן בקינות, המקונן יותר נכון, בקינות של תשעה באב, בקינה אוי עלי על הלילי, אומר שתי נשים שאומרות בואו נבשל את בנינו צורכים. הוא הבין שכנראה באמת בישלו את הבנים הצורכים ושרוצים לחיות, והאימהות לוקחות אותם בכוח ומבשלות אותם. ואפילו עם הפייטן, עם המקונן שמבין כך, אני חושב שיש בהחלט מקום להבין בדרך אחרת את העניין, בדרך שונה לגמרי, בדרך שהסברנו כאן. על המשך הפסוק נדבר בעזרת השם בשיעור הבא. תודה רבה.
דין ברכה ראשונה. אנחנו דיברנו על מאכלים ספציפיים, על הברכה הראשונה עליהם, לעתים על ברכה האחרונה, ואנחנו ננסה לבחון את היסוד ואת האופי של ברכה ראשונה בכלל. הגמרא בברכות בדף למדה עמוד א' מנסה לברר מה המקור לכך שצריך לברך ברכה ראשונה לפני שאוכלים. הגמרא מנסה ללמוד מפסוק קודש הילולים להשם. אחר כך הגמרא דוחה את הלימוד הזה, ולמסקנה הגמרא אומרת שהמקור הוא מסברה, אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה. הגמרא בהמשך בדף למדה עמוד א' ודף למדה עמוד ב' מביאה מימרות נוספות, כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה מעל. יש לנו כאן לימוד של מעילה, ומשיכה הגמרא כאילו נהנה מקודשי שמיים. ואחר כך אומרת הגמרא, אמר רב חנינא בר פפא, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל. אז מצאנו כאן שני לימודים נוספים ביחס לחובת ברכה או מעילה, ואולי אחד עם זה נהנה מקודשי שמיים, או בעיה של גזל. צריך לברר מה היחס בין המקורות השונים, האם יש משמעות אחרת לכל אחד מהמקורות האלה? האם מדובר על דין דאורייתא או דין דרבנן? הפסוק של קודש הילולים שמובא בהתחלה הוא לכאורה מקור דאורייתא, אבל המקור הזה נדחה. אחר כך הגמרא מביאה סברות, אחר כך מעילה, קודשי שמיים, גזל. הדברים האלה דורשים בירור, וננסה להתייחס אליהם בקצרה. הפני יהושע בסוגיה הציינו ברכות למדה עמוד א' טוען שברכת הנהנין דאורייתא, בגלל שזה נלמד מסברה. הגמרא בכמה מקומות אומרת למה לקרא סבראו, ומכאן שברכת הנהנין מדאורייתא, זו דעתו, הוא דן שם בדברי התוספות בעקבות הדברים האלה. בכל אופן, זו דעתו שמדובר כאן על דין דאורייתא, יש לזה השלכות, בעניין של ספק לכאורה, שלכאורה היה צריך להחמיר בדבר הזה ולברך בספק, והוא מוצא סיבות למה בכל אופן הדין הוא שספק ברכות להקל. הצלח חולק על הדברים,
הצלח אומר שלא מדובר על דין דאורייתא, ולמרות שלמה נקרא סברה הוא באמת דבר שנאמר בכמה מקומות בש"ס, תועל הצלח שהדין הזה נאמר רק כאשר מדובר על דין, הדברים שקשורים לעולם של חושן משפט. הדין הזה מוזכר בכתובות דף כ"ב עמוד א', מניין שהפה שעשה הוא הפה שהתיר, ושם אומרת הגמרא שלמה נקרא סברה הוא. הגמרא מזכירה את זה בבבא קמא דף מ"ו עמוד ב', מניין למוציא מחברו עליו הראיה, שגם הדבר הזה הוא סברה, למה נקרא סברה הוא. אומר הפני יהושע, המקרים האלה מקרים מיוחדים, ושם באמת אם זו סברה יש לדבר הזה תוקף של דין דאורייתא, אבל הדבר הזה לא נכון לדעתו בכל התחומים וגם לא אצלנו. הוא אומר, אם נגיד שכל דבר שהוא נכון מסברה לא צריך פסוק, אם כך למה יש צורך בכל המצוות השכליות כמו רציחה למשל? לכאורה כל הדברים האלה היה אפשר לומר שהם פשוטים מסברה ובכלל לא צריך לכתוב אותם, ולכן לדעתו אין כלל כזה בכל התחומים האחרים למה נקרא סברה הוא. ולכן למרות שמדובר בסברה לא מדובר לדעתו על דין דאורייתא אלא על דין דרבנן. ואם כך, בניגוד לפני יהושע שרואה כאן דין דאורייתא בברכה ראשונה, הצלח סבור שמדובר על דין דרבנן. יש מקום להאריך בשיטות אחרונים נוספות ובראיות לכאן ולכאן, אבל בינתיים נסתפק בדבר הזה, והשלכות של הדברים נראה בעזרת השם בהמשך.
האזנתם לשיעור במגילת איכה בפי הרב יעקב מידן, ושיעור בהלכה יומית, הפינה בהלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון. ובזה סיימנו את השידורי קשת להיום. אנחנו מחר נשמע את השיעור של הרב בנימין תבורי במצווה השבועית. ועד אז, מאחל לכם יום טוב, לימוד פורה, וכל טוב משידורי קשת, כל שידורי תורה. להתראות ולהשתמע בקרוב.